בשבוע שעבר עסקנו לדברי חז"ל אסתר מן התורה מניין. ניסינו לעמוד על תפקידה של אסתר מייצג את כל המושג של מבחר נשים צדקניות מגלוי ישראל, מכוחה פועל בשער המלך גם מרדכי. בשבוע ובשבוע הבא אני מבקש להמשיך ולעסוק באותו מדרש חז"ל בשני חלקיו הנוספים. המן מן התורה מניין, וזה נעסוק הפעם, והמשך בעזרת השם, במרדכי מן התורה מניין. דברי חז"ל נמצאים במקור הראשון לפנינו במסכת חולין, דף קל"ט, יש כאן טעות בכתיבה. משה מן התורה מניין, בשגם הוא בשר. לא ניכנס, פסוק בבראשית, גם זה חלק ממדרש שמחייב הבנה, לא נפסיק להיכנס. המן מן התורה מניין, המין העת. זו ודאי דרשה משונה מאוד. כל החיפוש בכלל של המן מן התורה, לא דווקא המן, אסתר מן התורה, מרדכי מן התורה, המן מן התורה, הוא חיפוש מוזר משהו. ולאסתר, על פי דברי חז"ל כאן עוד ניתן להבין, הגמרא ממשיכה, אסתר מן התורה מניין ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. מדובר כאן על תקופה שקריאת הפסוקים בפרשת וילך מזכירה באמת את המציאות שבמרכזה נמצאת אסתר. כשמעמיקים רואים שזה גם עניינה ומהותה של אסתר דווקא, זה מה שניסינו קצת לעשות בפעם הקודמת. אבל גם הפסוק עצמו מדבר על תקופה שקשורה לעניין של מגילת אסתר. היה כי תקרנה אותו צרות רבות ורעות, ומצאו הצרות והרבות והרעות האלה. פסוקים שלמים שמתארים מצב של אסתר פנים. ואין לך מצב כזה יותר ממה שהיה בתקופה הזאת לפני הגילוי הגדול של הגאולה. המן מן התורה זה מוזר לגמרי, פסוק שעוד נמצא בתחילתה של התורה, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. כדי להזכיר את הפסוק המוכר במקור 2, הוא מופיע, ויקרא השם אלוהים אל האדם ויאמר לו אייכה, ויאמר את קולך שמעתי בגן וירא כי אירום אנוכי ויחווה, ויאמר מי יגיד לך כי אירום אתה, מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. עסקנו בפסוקים האלה כמה וכמה פעמים, אבל איך זה מתחבר להמן מן התורה, זה דבר שצריך הבנה, ובזה ננסה לעסוק בהמשך. נסיים רק את הגמרא, אסתר מן התורה מניין, שאנוכי אסתר אסתיר, מרדכי מן התורה מניין, לפיו מור דרור. בפרשיות המשכן, מקווה בספר שמות, בכי תישא, בספר שמות, אותו שמן שבו היו מושכים את כלי הקודש ואת הכהנים ואת בגדי הכהונה וכו' וכו', מור דרור, איך זה קשור למרדכי, ומתרגמינן מירה דחיה, מור מזוכח, דחיה, טהור. אז באמת גם הנושא של מרדכי בלימוד הזה מחייב הבנה, אבל אנחנו עסוקים הפעם בהמן מן התורה מניין. נחזור לעסוק במן וברעיון הזה, כפי שנדמה לנו שניתן או צריך להבין בדברים האלו של הגמרא, אחרי עיסוק בפרשת השבוע שלנו. אני חורג אם כן מענייני המן ומגילת אסתר וחוזר לפרשה, פרשת ויקרא, פתיחה של ספר חדש שהוא בעצם מחובר לחלוטין יותר מכל ספר אחר לפסוקים החותמים את הספר הקודם. הפסוקים שחתמו את הספר הקודם עסקו בכבוד השם שמלא את המשכן, הענן מחפה עליו, משה לא יכול לבוא אל אוהל מועד מפני הענן כי כיסהו. ועכשיו מופיע הפסוק שממשיך ישר את הפסוק האחרון. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד למור. שאגב, מחברים את הפסוקים החותמים את ספר שמות עם הפסוק הזה הפותח את ספר ויקרא, לאלף הזעירה הזאת יש בפסוק הראשון, האלף הקטנה מתארת תמיד את ענוותנותו של משה, יש משמעות הרבה יותר פשוטה עכשיו. משה לא חש שהוא ראוי, הוא נמצא מעבר לענן, זה משה שבא בתוך הערפל כי שם האלוקים, אבל עכשיו כאשר השכינה שרויה שם וכבוד השם מלא את המשכן, הוא בפתח האוהל עומד והענן מחפה. ואז ויקרא אל משה, ומשה רואה את זה, וזוהי האלף הזעירה המפורסמת שלא ניכנס אליה, ומשה רואה את זה כויקר, כמקרה, במקרה הוא קורא לו, והקדוש ברוך הוא רואה את זה כויקרא אל משה, ומתווכחים משה והקדוש ברוך הוא, כך מתאר מדרש מופלא, האם לכתוב כאן ויקרא או ויקר, הנבטנותו של משה לא מאפשרת ויקרא אל משה, ולסוף מתפשרים על ויקרא עם א' קטנה. מדרש שהוא נפלא בפני עצמו, אבל על הרקע של הקישור לסוף שמות ולתחילת ויקרא הוא ברור הרבה יותר. ואז מתחילות פרשיות הקורבנות. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו, אל פתח אוהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני השם. אנחנו נעסוק בעיקר בסיום הפסוק האחרון, פסוק ג'. אבל רק שתי הערות בפסוקים. אדם תם, פירושו כל אדם. מכן, כמו כל פעם בתורה, פירושו צמצום. החודש הזה לכם ראש חודשים. אדם כי יקריב מכם. יש כאן איזושהי סתירה בין הפתיחה של הקורבנות, אדם, לבין ההמשך כי יקריב קורבן מכם, שבא לצמצם לכאורה לתורה ששייכת דווקא לעם, לישראל, לאנשים מסוימים. וכשעוסקים כאן בפסוק הפותח את פרשיות הקורבנות, יש לזה משמעות מיוחדת. כי המגמה של הבית הזה היא שביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. וגויים מקבלים מהם קורבנות. אבל יש גדרים מה מקבלים ומה לא מקבלים מהם אלא רק מישראל. כלל יסוד הוא, שרק נזכיר אותו וננסה להיכנס אליו בהמשך, חלוקה בין שני סוגי קורבנות. בין קורבנות חובה, כמו הקורבן שבו נעסוק מיד בפסוק הבא, עולה, לבין קורבנות נדבה. צריך לתפוס שזמן המשכן והקורבנות בעצם לא מהווה חידוש בעולם מעצם הבחינה של הקורבנות. כבר הקריבו קורבנות בעולם. וזה לא היה עניין ישראלי דווקא. קין והבל מקריבים קורבנות, נוח מקריב קורבנות, אברהם, יצחק, יעקב, כבר ראינו קורבנות. זוהי הפעם הראשונה שאנחנו מבקשים להכניס את הקורבנות למסגרת של חובה, ושל מקום ושל זמן. עד עכשיו הקורבנות היו ביטוי ספונטני, רצוני של קרבת השם. הם גם הופיעו כל פעם בזמן מיוחד מאוד. וישבע יעקב בפחד אביו יצחק ויזבח. ישראל מגיע באר השבה כאשר הוא מגלה שיוסף עוד חי, ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. יצחק מצליח להינצל מכל מה שקורה בבארות עם אבימלך וגרר ומעסק וסתנה ועוברת רחובות ומגיע לבאר שבע ומקים מזבח. נוח כשהוא יוצא, כל פעם הקורבן מבטא משהו מאוד אישי, מאוד ספונטני. עכשיו אנחנו עומדים להכניס את הקורבנות לתוך מערכת. וכדאי לזכור את זה, זו הערה שעוד נתקל בה בפרשיות הקורבנות כניסת ידינו כמה שנוכל. החריגות אל מחוץ למסגרת תהיינה תמיד נקודות הסיכון. במיוחד נעיין בערכם של נדב ואביהו. שרוצים להקריב אש זרה אשר לא ציווה השם אותה. והם מבקשים לחזור לקורבנות של לפני החובה. שלפני ההגדרה ההלכתית, והוסיף אהבה על אהבתה. החלוקה בין אדם לבין מכם בחזל, החלוקה הראשונה ההלכתית שנקבעת להלכה כבר במשניות, היא אדם, קרי כל האדם, ראוי וזכאי ורצוי שנוביל שיקריב קורבנות בבית המקדש. שהן קורבנות נדבה, אבל קורבנות חובה לא יכולים להביא גויים בבית המקדש אלא ישראל בלבד. זוהי החלוקה בין אדם לבין מכם. מה עניינה של החלוקה הזו? אולי נוכל מעט לעלות על זה גם הפעם. הפסוק הבא הוא הפסוק הקשה יותר. אם עולה קורבנו מן הבקר. כן, פתיחת רשימת הקורבנות בקורבן חובה ראשון עולה. כולו להשם. זכר תמים יקריבנו. וכאן פסקה שלימה שנראית מיותרת. אל פתח אוהל מועד יקריב אותו. כבר כתוב יקריבנו. זכר תמים יקריבנו אל פתח אוהל מועד. הרי מדובר על אותו קורבן שמדובר עליו כל הפסוק. פסוק מסורבל מאוד. לרצונו לפני השם. את לרצונו אפשר להבין במובן אחד של המילה רצון. שהוא שזה יירצה, יהיה רצוי לפני השם. כלומר, לא לרצונו במובן של בחירה חופשית, לרצונו, אלא שזה יהיה לרצון להשם. כמו הלל נרצה. עכשיו זה נרצה, זה מרוצה להשם. זה קשה מאוד. כי אז היה צריך להיות כתוב לרצון לפני השם. ולא לרצונו לפני השם, אם כי חלק מהפשטנים מנסים להסביר כך, ולו מהטעם הפשוט הבא. אם לא כך, הרי יש סתירה פנימית בפסוק. העולה היא חובה, יקריב אותו, אבל היא רצונית, אם נסביר את הרצון במובן של בחירה. אם אני רוצה כן, ואם אני לא רוצה לא. וזה לכאורה מתאר קורבן נדבה. רש"י לא היה מוכן בגלל הבעיה הזאת לפתור את העניין בצורה הראשונה שהצענו. שלי רצונו יהיה פירושו לרצון לפני השם. כלומר, רצוי. כי הטיה הזאת של לרצונו נראתה לו יותר מתאימה לנושא שעליו מדברים, כלומר האדם המקריב, יקריבנו, אל פתח או אל מועד יקריב אותו. מדובר אם כן על המקריב. ולכן הוא הציע את ההצעה הבאה על פי חז"ל, בספרה ובמשנה ובברייתא ובמקומות נוספים, יקריב אותו. מלמד שכופין אותו. יכול בעל כורחו, תלמוד לומר, לרצונו. הכיצד? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. ביטוי הלכתי מאוד מאוד יסודי ומאוד מאוד קשה, אני מעט רוצה לתת את הדעת עליו. הבעייתיות בפסוק ברורה לגמרי. אם רצונו הוא רצון חופשי, זה סותר את כל הדין של חובת הקורבן. ולכן כופין אותו עד שיאמר אותו. כדי שנבין שזה לא רק רעיון מחשבתי יפה, ושזה נפקות הלכתית בדיני קורבנות. למשל, אדם נדר להביא עולה ולא הביא, בא גזבר ההקדש וממשכן את חפציו. ממשכנים על הנדרים, אין ממשכנים על הנדבות, אבל ממשכנים על הנדרים, למרות שהוא יכול לבוא ולומר נדרתי ועכשיו אני לא רוצה לעשות את זה. אני לא פוגע בבין אדם לחברו שהבטחתי לו חוב שאני חייב לו. ולכן לקופין אותו עד שיומה רוצה אני, זה צריך לשים לב, יש נפקות הלכתית ברורה. הרמב״ם, בעניינים אחרים, בדיני גיטין, בהלכה ידועה מאוד, עוסק בסוגיה של קופין אותו עד שיומה רוצה אני. הסוגיה הזאת נמצאת בעיקר בשני המקומות האלה, בדיני קורבנות, במשכון על הנדרים בכלל, זה מופיע בכמה מסכתות, במסכת ערכין יש סוגיה ארוכה ובעוד מקומות, והנושא השני הוא בדיני גיטין. כאשר מגיעים למסקנה שעל פי דין חייבים לחייב את הבעל לתת גט. אנחנו מחלקים בין שני סוגי גיטין שמחייבים את הבעל לתת. יש סוג חיוב שמחייבים את הבעל על פי דין, יש סוג חיוב שלא על פי דין, אלא על פי כל מיני צרכים אחרים. גט כזה נקרא גט מעושה. כלומר, בידים עושים את הגט, והוא מחויב לתת אותו. למרות שהתורה אומרת, וכתב לה ספר כריתות, כלומר, הוא הכותב, על פי רצונו, הוא לא יכול לעשות ולחתום מילור מרצונו על משהו שכתוב לעשות מרצונו. אם הכפייה היא כפייה דינית, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. הרמב״ם מזכיר את ההלכה ומנסה לברר את העניין, את העיקרון, את הרעיון הזה. מי שהדין נותן, מקור מספר 5, שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש, מי שהדין נותן, כלומר לא מציאות אחרת גורמת לזה, וזו סוגיה ארוכה מאוד שכמובן לא ניכנס אליה עכשיו, בית דין של ישראל, בכל מקום ובכל זמן, מאוד מעניין שהרמב״ם דורש שזה יהיה דווקא בית דין של ישראל, יש איזה הרבה נפקמינות בגלויות הארוכות, ישראל היו יכולים להשתמש בכוחו של בית דין של עקום לנושא הזה, אבל זה לא יעבוד. בית דין של ישראל, בכל מקום ובכל זמן, מקין אותו עד שיאמר רוצה אני ויכתוב הגט, והוא גט כשר. וכן אם יקוהו גויים, ואמרו לו עשה מה שישראל אומרים לך. לא מכוח עצמם, כמו שאמרנו, אלא מכוח ישראל. ולחצו אותו ישראל ביד הגויים. מהגויים מהווים שליחים של ישראל בתפקיד הזה, הרי זה קשר. ואם הגויים מעצמם אנסוהו עד שכתב, הואיל והדין נותן שיכתוב, הרי זה גט פסול. כלומר, אם הגויים הגיעו למסקנה שכיוון שהדין נותן שיכתוב, והם ראו את זה בפסק דין של בית דין של ישראל, אבל את הכפייה הם עשו מכוח עצמם ולא מכוח בית דין של ישראל, הרי זה גט פסול. עכשיו שואל הרמב״ם את העיקרון. למה לא בטל גט זה? שהרי הוא אנוס, בין ביד גויים, בין ביד ישראל. זה לא לרצונו. עונה הרמב״ם שאין אומרים אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב מן התורה לעשות אותו. דבר מאוד מאוד מעניין. אנוס פירושו מי שאנסו אותו לעשות משהו שמן התורה הוא לא מחויב. כגון, לנו במציאות שלנו מאוד קשה להסכים עם זה בקריאה הראשונה, כגון מי שהוכה עד שמחר במקח וממכר או נתן, אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצווה או לעשות עבירה והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו אלא ביטוי ברמב״ם הוא אנס עצמו בדעתו הרעה. זה שחרור מאוד, זה גילוי של מה שהוא באמת רוצה. אלי שלנו בני שלהי המאה ה-20 זה מאוד קשה לקרות, עוד לא מוסכם. מה פירוש? זה א' ב' של זכויות הפרט. הוא, יגידו לו מה הוא רוצה, הוא לא רוצה. הוא אומר שהוא לא רוצה. אז כפו יצרו הרע, הוא לא אחראי על יצרו, אין לו בחירה חופשית להחליט אם הוא רוצה או לא רוצה. הרמב"ם מסיים. לפיכך, זה שאינו רוצה לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, רוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות ויצרו הוא שתוקפו, וכיוון שהוכה עד שתשש יצרו, אז עכשיו ליצרו כבר אין כוח. אז הייתה פה מלחמת התשה עם האונס, ועכשיו ממילא הוא באמת רוצה. נכון, זה מאוד נחמד שהוא רוצה, אבל הוא רוצה כי פשוט הוא לא יכול לא לרצות בו. וכיוון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני, הלכתית כבר גירש לרצונו. זה נקרא רצונו. לא היה הדין נותן שכופין אותו לגרש, וטעו בית דין של ישראל. הם חשבו שכן נותן כך הדין, אבל הם טעו. או שהיו הדיוטות ואין להם תוקף, אין להם סמכות, לא ניכנס להגדרות ההלכתיות, ואנסוהו עד שגירש, הרי זה גט פסול. שוב, מה המפתח? אם הוא חייב מן התורה בזה, הוא רוצה את זה. נדמה לי שאין מי מההוגים ומפרשני הרמב״ם בכלל שלא עסקו בדברים האלו. יש מי שניסו לענות תשובה טכנית שהיא חשובה מאוד, היא מהותית, שהוא בעצם גילה שרצונו לעשות את זה לפני שהוא גירש או לא הסכים לגרש את אשתו. לפני הגירושין היו גם קידושין פעם, גם היו פעם נישואין כדי שיהיו גירושין. וכשהוא נשא אותה, כשהוא קידש אותה, כלומר הוא אמר הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. כלומר, הוא אמר שהוא רוצה לקבל את דת משה וישראל. גם כשהוא גירש, הוא אמר כבר שהוא רוצה שזה יהיה כדת משה וישראל. היו מי שניסו להסביר כך, וגם זה קשה מאוד, והזמן קצר מכדי להיכנס לעיון בזה. אני רוצה להגיע לעצם המילה הזאת של רצון. עוד מעט נראה שהמילה של רצון היא המילה המרכזית ביותר במגילת אסתר ובפורים בכלל, בעניינו של המן בפרט. אבל לפני שנגיע למגילת אסתר, מושג הרצון מחייב הבנה. אין צל ספק שמושג הרצון שבו משתמשת התורה שונה לחלוטין ממושג הרצון המקובל בשפה המדוברת שלנו. פתחתי את אבן שושן והסתכלתי בהגדרת המילה רצון, שם מופיע כפירוש ראשון חפץ. חפץ במשהו. שוקה. בעברית סלנגית יותר של היום, שבא לאדם משהו, ואני בכוונה משתמש בזה, מיד אסביר למה, זהו רצונו. מאוד מעניין. בארמית, המילה לרצות היא אותו השורש של המילה צריך. באי. היי מן דבאי זה גם מי שרוצה וגם מי שצריך. בא לי הוא בדיוק האנטיתזה לזיהוי בין מושג הרצון למושג הטוב. בא לי הוא בדרך כלל הביטוי שאומר נכון שאני צריך איקס, אבל עכשיו לא בא לי, לא מתחשק לי, אינני רוצה. המלבין מחלק חלוקה מהותית בין המושג רצון למושג חפץ, שמקודם הזכרנו שכך תרגמו. המלבין במקור 6, בעיון ארוך שהבאתי רק חלק ממנו, ומתוך מה שהבאנו נקרא גם רק חלק, כותב כך, זה מאמצע הדברים, המשפט שקודם לדברים האלה של מקור 6, שהרצון הוא כמו החפץ, ובכל זאת יש הבדל בין רצון ובין חפץ. הרצון הוא תכונה מחשבית, והחפץ הוא תכונה נפשית. הגדרה מאוד מעניינת. גדר הרצון הוא שמחשבתו מסכים אל הדבר והוא בוחר בו. וגדר החפץ הוא שיש לו אל הדבר נטייה נפשית. על ידי שמתאווה וחומד בו, לא תחמוד. מה שאין כן הרצון, זה נקי מכל נטייה נפשית. כי הוא מפעולת השכל והבחירה. ויצויר שירצה האדם בדבר, אבל לא יחפוץ בו. וכן להתך. למשל, כי חפץ בבת יעקב. והתיאור הוא, שכם בני חשקה נפשו בביתכם. הוא לא יכול לעמוד בעצמו, נכון שזה לא בסדר, אני מודה שזה לא בסדר, ולכן אני הרי בא בתחילת פרשת שכם ומציע הצעות לפתור את הבעיה, אבל הוא חפץ בבת יעקב. זה יהיה פירוש הביטוי חפץ במקרה. יש לומר שהיה חפץ ולא רצון. כי האדם כשימלך במחשבתו לא ירצה בדבר רע. הרמב"ם מחלק תמיד בין האוכל המועיל לאוכל הערב. וכשהערב הוא ההפך מן המועיל, הוא חפץ בערב. אבל מה שיבחין בין האדם לבין מי שלא ניחן בכוח ההבדלה וההבחנה האנושית, כלשון הרמב״ם, הוא זה שיחליט האם הוא הולך למועיל או בוחר בערב כי הוא חושק בו. ולכן לא תמצא בכל התנה. כשהמלבים אומר את זה, זה כנראה בדוק. לכן לא תמצא בכל התנך פועל רצון לדבר רע. יש לפעמים חפץ לדבר טוב. כי באלה חפצתי נאום השם. השם חפץ למען צדקו. אבל זה כשהחפץ מגיע לדבר גדול. וגם אצל הקדוש ברוך הוא בחלק גדול מן המקומות. כי הפועל רצון לא יהיה לדבר רע. רק חפץ. כמו הוא בשיקוציהם נפשם חפצה. הנפש אמוציונלית חפצה בשיקוצים. כי רק חפץ התאווה התגבר אז על הרצון. וכן אמר, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו. הוא צריך לקחת את יבימתו. כי ככה אומר הדבר הנכון, וכך אומר המוסר, וכך אומרת בעברית פשוטה התורה. כך אומר החוק, במובן של החוק החקוק בו, הטבעי לו. כך אומר אלוקיו שברא אותו ויודע שזה נכון לו. אבל הוא גם ברא בו את הכוח להגביר את החפץ שלו על המצווה האלוקית, ובלשון הרמב״ם, וכאן אנחנו מגיעים לעיקר, להגביר את החפץ שלו על מה שאמור להיות הרצון שלו. שבאמת רצון האדם ומחשבתו מסיים המלבים, ירצה לעשות מצוות השם. רק שחפץ נפשו ימנעהו, כי לא מצאה חן בעיניו, וגבר החפץ על הרצון. החלוקה הזאת, עוד בכלל לפני שנכנסים למגילת אסתר, מחייבת הבנה ארוכה וגדולה מאוד, תמיד, אני חושב שבימים שלנו עוד הרבה יותר. אגב, המינוח הסלנגי הזה, של בא, בא לי, הוא מינוח שהרמב"ן למשל, כבר רואה אותו באיזשהו מקום במקרא. אנחנו משתמשים הרבה מאוד פעמים בביטוי, בו, או בא כמשהו שרוצה לבטא משהו פנימי. הביטוי הכי 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 פשוט בכל סלנג הוא כשרוצים להגיד משהו למישהו והוא לא שומע, אומרים לו בוא הנה, בוא תשמע. ולא מתכוונים שהוא יבוא לשום מקום, הוא בדיוק לידך. הרמב"ן כך מסביר, וזה פירוש מרתק, את ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. כולם עסוקים בשאלה מאין הוא בא. ורשי שם מתקשה ואומר שהוא יצא לחברון ולבאר שבע, שם העסק נורא מסובך. יש מי שאומר שהוא בא מהאוהל הזה לאוהל הזה, אבל מה זה רלוונטי? אומר הרמב"ן, ויבוא מתוך רגשו. בעברית של קדושה, בא לו, בא ממנו. זה לא היה מלאכותי מה שהוא ספד, זה היה מתוך עצמו. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכות. כך אומר הרמב״ם. זוהי האמוציה. זהו הרגש. לא היה כתוב לשום מקום לאברהם שצריך להספיד. הוא לא למד אף פעם את ההלכה הזאת. היא לא הייתה כתובה. זה בא. ויבוא אברהם. תחילת פרשות הקורבנות באה לגלות סוד עצום. ככל שידע האדם לזהות בין מה שהוא רוצה לבין מה שהוא צריך, כך הוא יהיה שלם לזה. כופין אותו עד שיאמר רוצה אני אומר קודם כל, תפקידך בעולם הוא לכפות אותך עד שכשתאמר רוצה אני, זה יהיה מה שאתה רוצה. ולא מה שהנורמה אומרת לך לי. כל התפקיד שלך בעולם הוא להצליח לכפות את עצמך לרצונך. עולם שעוסק במימוש רצונות, חשוב מאוד להבחין בין מה שמתחשק לי למה שאני רוצה. כמה זה נפלא שפרשת הקורבנות פותחת בסיבוך הזה בין קופין אותו לרצונו. כי הרי כשאתה פותח את פרשת הקורבנות, אתה רוצה לשאול את השאלה שנדב ואביהו שאלו ביום חנוכת המשכן. בשביל מה כל האיסורים האלה, כל המסגרות האלה, כל ההגדרות האלה, באיזו שעה להתפלל ובאיזו שעה להקריב? ואם אני אזוז מילימטר עם הקורבן, זה שחוטי חוץ ואני חייב קרת. ואם הוא יבוא שנייה אחרי הזמן, זה חוץ לזמנו. ופיגול ונותר. למה לוקחים את הדבר הכי ספונטני, הכי טבעי, הכי פנימי שיש לאדם? אדם בשל היותו אדם, כי יקריב מכם קורבן. הדבר הראשון במושג מכם הוא שזה מכם, ויבוא אברהם, מבפנים. לוקחים את הדבר הזה ומכניסים אותו לסימנים ולסעיפים ולסעיפי משנה ולהגדרות ולקריטות וסקילות ודינים ועונשים. למה צריך? כל ספר שמות, ספר הגלות והגאולה, מוביל אותנו עד להשראת השכינה. מה קורה כשמגיעים להשראת השכינה? גם צריכים לקחת ספר ולראות האם אנחנו מקבלים את השראת השכינה בדקה הנכונה, בשנייה הנכונה, במקום הנכון, בצורה הנכונה. זכר, תמים, יקריבנו, ואם זה יהיה טיפ-טיפה לא תמים, זה בעלמום על המזבח ודינו מה שדינו. ואם זה לא יהיה בין שנה אלא בין יום יותר על פי ההגדרות ההלכתיות, אז זה איסור. וכאן באה התורה ומתחילה את הכל בגילוי עצום. גילוי הרצון שלך כפוף ליכולת שלך לתפוס שהתורה אינה חיצונית. עד שניתנה תורה היה הרצון הפנימי נובע בצורה שבה הוא נבע. ומרגע שקיבלו על עצמם ישראל את התורה בנעשה ונשמע, אולי עכשיו ניתן להבין פן נוסף במושג הזה של נעשה ונשמע. הקדמת הנעשה לנשמע פירושה הראשון ואולי הבסיסי ביותר הוא הפיכת הנעשה לטבעי לי. לא נעשה מפני שנשמע. לא נעשה מפני שבתוכן העניינים סעיף ג' נראה לי. אלא נעשה מפני שנעשה. נעשה ונשמע בא בסוף אותו מדרש שבו כל האומות מקבלות את הסיבוב שהקדוש ברוך הוא מסתובב עם התורה ושואל אותם, רוצים אתם את התורה? וכל אומה שואלת את השאלה הטבעית, מה כתוב בה? כוחם של ישראל שהם עושים לא מכוח הפרט הכתוב, אלא מכוח הקשר הפנימי. גם אם לא יעשו מה שכתוב, הקשר הפנימי הזה ממשיך להיות כך. תפקידו של יהודי הוא כופין אותו עד שיאמר אותם. אגב, כמה נפלא שהפרשה הזו מתחילה בויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד למועד. משה המצמצם את עצמו כל כך, הוא מחזיק מעצמו בויקר, בלי א', העומד בענן, הוא מגלה לכל העולם שמי שעומד בענן ייקרא פנימה, אם הוא רק יגלה את רצונו הפנימה. זו מלחמה, זו מחאה עצומה במושג החשק, הרצון המקובל, שהוא אחר לגמרי מזה של התורה. חז"ל, את מה שהתרחש בפורים, ראו כתיקון של מעמד הר סיני. וזו לשונם בגמרא ידועה מאוד. והתייצבו בתחתית ההר. הפסוק הזה של עשרת הדיברות, והתייצבו בתחתית ההר, תייר לחז"ל איזה מין ציור כאילו העם נמצא בתחתית וההר עליהם. אמר רבי אבדימי בר חמא בר חסה, ולמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו שם תהא קבורתכם. אמר רבי אחא בר יעקב, וכאן העיקר, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מודעה רבה פירושו, רש"י מסביר במקום, יש לנו מה שאנחנו יכולים להתגונן ביום הדין. שיגידו למה לא קיימתם את התורה, נאמר, כפו עלינו. מכאן מודעה רבה לאורייתא. אמר רבא, המודעה לא תופסת. מודעה זה מושג הלכתי. מודעה זה מסירת מודעה. הרי אני מוסר מודעה לפניכם, אומרים אחרי התרת נדרים. מסירת מודעה. מודעה פירושה, אני מודיע שאינני מקבל. זה היה תחת לחץ. אמר רבא, משלב מסוים הפסיקה המודעה הזאת לתפוס. למה? אף על פי כן, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. חזרו וקיבלו את התורה מרצון בימי אחשוורוש. צריך להבין את זה, זה מאוד משונה. חז"ל לומדים, הדור קיבלוה, כי כתוב במגילה, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם להיות עושים את ימי הפורים האלה ככתבם וכלשונם. קיימו וקיבלו, קיימו מה שקיבלו כבר. נתנו קיום משפטי מחודש. מעכשיו זה מרצון. מה קרה? מה התרחש במגילת אסתר שעשה את זה מרצון? ראשית, כמו כל מדרש, צריך לתפוס שא' מתייחסים פה למציאות ההיסטורית שמתרחשת במגילת אסתר. מגילת אסתר היא תחופה מאוד לבניין המקדש השני. ומכאן, שנים בודדות מאוד עוברים למקדש שני, לבית שני ולתורה שבעל פה. אסתר, סוף הניסים. וכאן מתחילה תורה שבעל פה. והכוח הזה של תורה שבעל פה מתחיל בתקנות האלו של מגילת אסתר. כל המושג של תורה שבעל פה הוא הגילוי שאנחנו בעצמנו מקבלים את התורה, שייכים לתורה עד כדי כך שאנחנו הופכים להיות אוטונומיים בתורה. ויכולים חכמים לבטל דברי תורה. יש לנו אוטונומיה של לא בשמיים. הלא בשמיים היא הזה, העיקרון הזה שאנחנו בעלי בית בתורה, מתחיל כאן במגילת אסתר. וצריך לנסות להבין, למה באמת כפה עליהם הר כגיגית? מה פירושו, הייתה להם בחירה חופשית? מי שהיה רוצה היה יכול הרי לברוח. לא מופיע בשום מקום בפסוקים שעצרו אותם. פירוש הפשוט הוא, והוא פותח לדבר הבא, שבעצם המושג של כפיית הר כגיגית והר סיני היא הכפייה הגדולה ביותר. מה קרה בהר סיני? רעמים, לפידים, קולות, ברקים. יש מצב שבו אתה משכנע אותי כל כך חזק, שאין לי שום אפשרות להתנגד. לזה קוראים כפייה. יש כפייה שאתה כופה אותי כי אתה סוגר אותי בחבל. זה לא כפייה, בסוף החבל ייפתח. יש כפייה שאתה מכניס לתוכי משהו שאי אפשר בכלל להתנגד לו. וירא העם וינו, ויעמדו מרחוק, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמה. ושמע עם, כל אלוהים מדבר אליו מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. מה קרה בימי אסתר ומרדכי? ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים. עם אחשוורוש ועם ושתי. ואז מתחילה תקופה קשה מאוד. מחליטים לפשוטה של המגילה שהגיע הזמן להילחם בעמלק. הפעם בנציג שלו בהמן. עוד רגע ננסה לברר למה דווקא המן הוא זה שעושה את זה. זה ניסו חזל להכניס בהמן מן התורה המין העת. איך תתחיל הישועה? איך תתחיל המלחמה? המלחמה תתחיל בצורה פשוטה. מרדכי יצווה על אסתר לבוא אל המלך. אסתר תחזור ותצווה על מרדכי. לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן. בפשטות, וראינו את זה בשבוע שעבר, בי"ג לחודש הראשון בניסן, יוצא פצ'גן כתב הדף, הפטיציה האנטישמית של המן, להשמיד, להרוג ולאבד, בי"ד תתוו תתזיין, מתענים היהודים. פסח. פעולה ראשונה של תורה שבעל פה היא לקבוע תענית ביום שהתורה עשה. אין אוטונומיה גדולה יותר. מה עושים דרך הפעולה הזאת? המן הרוצה למצוא את נקודת התורפה של העם, קורא לעם הזה אחד מפוזר ומפורד. הוא כאילו אומר, אחשוורוש, אני יודע שהם אחד, ואני יודע שגם כשהם מפוזרים הם אחד, ודיברנו על זה, אבל בוא ננצל את הפיזור, את הפירוד. אם יש משהו שאפשר לנצל זה זה. מהי הפעולה הראשונה שעושים נציגי תורה שבעל פה בעולם? לך כנוס. ומרדכי האופוזיציונר, היושב בשער המלך ומנודה מהסנהדרין, וגם בסוף 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 יהיה רצוי רק לרוב אחד, מצליח לשדר את השדר הזה של לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן. עד כדי כך שהמגילה מתארת אחר כך משפט שמבחינת העברית הוא לא נסבל. ושאר היהודים הנמצאים עשו את העסק כך וכך. חז"ל אומרים, ושאר היהודים חוץ ממי? שאר שם חוץ מהיהודים הנמצאים בשושן. שאר שזה חוזר לתחילת הפסוק, חוץ ממרדכי. שאר היהודים. מרדכי ושאר היהודים. שאר היהודים פירושו, מרדכי מצליח לעשות, וזה נעסוק הרבה יותר כשנגיע לעניינו, את מה שהתורה שבעל פה אמורה לעשות בהמשך. הוא מצליח לגלות את האחד שבכולנו דרך תורה שמגלה את הרצון הפנימי שלנו. היהודים כולם צמים. זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה היהודית שאנחנו פוגשים אדם שכבר מתחיל את הזמן של תורה שבעל פה, וקורא להם לך כנוס, וכך כולם. ישנו חתם סופר מפורסם, נראה אותו בסוגריים, שמדבר על קריאת עקידת יצחק בראש השנה. הוא שואל את השאלה הידועה, מדוע קוראים את עקידת יצחק בראש השנה? ובעיקר הוא שואל מדוע העקידה הזאת, ועסקנו בשאלה הזאת מכיוונים אחרים ותשובות אחרות, קרויה על שם יצחק ולא על שם אברהם. חתם סופר עונה תשובה מרתקת מבחינה הלכתית, אבל פילוסופיה שלמה. חתם סופר אומר, הניסיון של אברהם היה קשה לא פחות, אולי יותר, אב שצריך לשחוט את בנו. אבל יש בכל זאת הבדל עצום אחד בין אברהם ליצחק. אברהם, מי אמר לו שצריך ללכת לעקוד בנו? הקדוש ברוך הוא. אז נכון, עכשיו בא השטן ואומר לו, לא שמעת נכון, זה היה קול מבולבל. כן, אבל הוא כבר שמע את הקדוש ברוך הוא הזה כל כך הרבה פעמים. אותו קול הוא שם. מי אמר לי יצחק שצריך ללכת לעשות עקידה? אברהם? יצחק, אומר החתם סופר, והיהודי הראשון שעשה מה שעשה כי אבא אמר, ולא כי הוא שמע מהקדוש ברוך הוא. זה ניסיון הרבה יותר קשה. ביום הראשון של השנה קוראים על הניסיון של יצחק. זה כבר תורה שבעל פה. איך אנחנו מברכים שם בברכת התורה אחרי קריאת התורה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. נוסיף רבי יעקב ורבי אשר הטור, תורת אמת זה תורה שנכתב. וחיי עולם נטע בתוכנו זה תורה שדעת. זאת נטיעה שהופכת את האמת הגדולה לדבר חי. ומוציאה את האמת מן הספר להיות על פה. רק מי שמבין את זה מבין את הפחד הגדול שהיה לפני רבי יהודה הנשיא, שאסר לקחת דברים שבעל פה ולהעלותם על הכתב. דברים שבעל פה אלו חיי עולם הנטועים בתוכנו. זאת מציאות דינמית, הלכה, זה הולך וחי כל הזמן. לכשזה ייכנס לספר, תתחיל התחושה שזה חיצוני. הדור קיבלוה בימי החשוש. כשקיבלו את התורה בהר סיני, קיבלו אותה מיראה. שקיבלו אותה בימי החשבירוש, קיבלו אותה מאהבה. כאן מגיעה המלחמה עם עמלק לידי דוד. הרי אי אפשר לשכוח את הבירור ההיסטורי הזה שבאמת ניכנס אליו בשבוע הבא יותר באריכות, של בית המקדש ושל כורש ושל פרס ושל כל מה שקורה עכשיו במגילת אסתר, שהיא על הרקע הזה, היא לא על רקע מנותק. עמלק קודם לא רק לתורה שבעל פה, עמלק גם קודם לתורה שבכתב. המפגש הראשון של בני ישראל עם עמלק היה רגע לפני מתן תורה. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. ואז וישמע יתרו ומתן תורה. ישנה דעה שיתרו בא אחרי מתן תורה, וישנה דעה שהוא בא לפני. רש"י נוקט את הדעה שהוא היה אחרי מתן תורה. ואז עמלק ומיד מתן תורה. עמלק שונה מכל האומות,
לא רק בזה שהוא הראשון שבא להילחם. גם לא רק בזה שהוא עומד מול כל האומות פרשה אחרי פרשה. את כל האומות מתארת שירת הים. שמעו עמים ירגזון. חיל אחז יושבי פלשת. כולם גרעים. כולם שמעו. גם יתרו שמע. וישמע יתרו. המלאק לא שמע. אבל הוא לא רק לא שמע. כל המלחמות בתורה מתארות משהו שאיכשהו אפשר להבין אותו גיאוגרפית, מדינית, אסטרטגית. חוץ מהמלחמה עם המלאק. ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. איפה רפידים נמצאת בדרום אנחנו יודעים. מה עושה המלאק מהרי המלאק ברפידים? איך הוא נפל לשם? איך הוא בכלל קשור למקום? זה לא פגישה עם סיחון ועם אוג ועם אדום ועם מואב. הכל נעשה באזורים שלהם. זאת לא פגישה עם מצרים, עם פלשת, עם צור, עם צידון. עם ישראל יושב ברפידים. ופתאום המלאק נופל. ואף אחד לא מבין מאיפה הוא הגיע. ויבוא המלאק. שחזל דרשו שם את הדרשה של רפידים, מהי רפידים שרפו ידיהם מן התורה, הם קודם כל פשוט לא הבינו מה המלאק הגיע הנה. ושאינית גם הם ידעו שהמלאק זאת ההקדמה למתן תורה. ושלישית הם ביקשו לברר לנו את הבירור שאותו מבקשים לברר עכשיו. להמלאק יש מגמה אחת. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים. מה הוא עשה? אשר קרחה בדרך. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא. המלאק קרחה בדרך. קרחה יכול להיות פירוש קירר את הכל. הכל חם. הכל בוער. המציאות חמה. העולם שמע. העם הולך לקבל תורה. ופתאום בא אחד וקופץ לאמבטיה הרותחת ומקרר אותו. קרחה יכול גם להיות פירושו קרי. מקרה. טומאה. כל הפירושים האלו מציע רש"י במקום, בפרשת זכור שנקרא השבת. משותף לכולם הוא דבר אחד. המלאק מבקש לעשות בעצם נתק בין ישראל לבין המציאות הטבעית שאותה הם מבקשים לגלות. הוא מבקש לעצור תמיד כשמגיעים לשלב שלפני האידיאל. שלוש פעמים הוא מופיע אצלנו במקרא כולו. פעם ראשונה לפני מתן תורה, ואילו היו הדברים הולכים כסדרה ממתן תורה תביאימו ותיטאימו ונכנסים לארץ ישראל ומקימים מקדש. פעם שנייה הוא יופיע אצל אגג, סוף סוף יש מלכות לישראל, ואילו היו הדברים הולכים כסדרם, הנה הולכים להקים מקדש, אבל הדברים מתעכבים בגלל המלאק שמצליח, ופעם שלישית הוא מופיע בדיוק באותו שלב, שהנה הולך העולם להכיר בישראל ולתת לו הצהרה שתיתן לו להקים מקדש, והוא שוב הולך לעצור את אותה עצירה. את הקורבנות האלו, את המקדש הזה, את החיבור הטבעי הזה בין תורה לבין ישראל הוא מבקש לעשות. כל נס פורים, הרי בספרי דברי הימים לא יופיע אפילו בשורה, כי לא קרה כלום. אז היה איזה כתב פטיציה, כמה ניירות כבר הלכו בעולם. אבל כל נס פורים, זה שחזרנו וגילינו שאנחנו מחוברים לתורה מבפנים ולא מבחוץ. שחיי עולם נטע בתוכי. שלך כנות את כל היהודים. איך זה יתרחש? בקיצור מוחלט. זה יתרחש בפסוק, במקור מספר 12. והיא ביום השלישי. ותלבש אסתר מלכות, קוראים את המגילה באווירה פורימית, וזה דבר טוב ונפלא, ולא שמים לב כמה הדברים שם מדויקים. ותלבש אסתר מלכות, מה היא הולכת לעשות עכשיו כשהיא לובשת מלכות? לבוא אל המלך ולגמור את המן. ומה יקרה בעוד שנתיים? יוקם מקדש. זה המהלך. שלוש מצוות נצטוו ישראל למנות להם מלך. ותלבש אסתר מלכות ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות את בית הבחירה. הכל מסודר על פי הזמן. אי אפשר לבנות את בית הבחירה בלי להכרית זרעו של עמלק. כי כל המגמה של עמלק בעולם הוא שהקשר הטבעי הזה של השראת שכינה לא יהיה. קוראים לזה בעברית רפידים שרפו ידיהם מן התורה. לכן במלחמה הזאת מבין משה יפה מאוד שסוג המלחמה שלו עם עמלק הוא אחר לגמרי. ומשה אהרון וחור עלו אל הגבעה וידי משה כבדים, וכי ידיו של משה עושות מלחמה אלא בזמן. משה תופס יפה מאוד על מה המלחמה. לכן כל המועדים בתהילים חוץ מפור. למה? כי בפורים לוחם איתנו אדם שמבקש להילחם עם כל הדורות. אין כאן שום מלחמה טכנית. גם פרעה ביקש לגמור את ישראל מסיבה מעשית מדינית. אנטישמית מאוד. אבל הם הפריעו לו בארץ שלו. פתאום עם בני ישראל רע ועצום. הבה נדחק מלו. עמלק נוחת נחיתה רכה מהרי עמלק לרפידים ומבקש לקרר את העולם. העולם הולך להתחמם, צריך לשמור עליו מסונן. שלא חס וחלילה עוד בסוף תהיה גם השראת שכינה. צריך לעצור את זה. בשביל לעצור אותו צריך קודם כל ללבוש מלכות. אגב נפלא. לא ותלבש אסתר בגדי מלכות. איזה מין ביטוי בעברית זה ותלבש אסתר מלכות? במרדכי כתוב שהוא לבש בגדי מלכות. קודם כל זה מה שדיברנו בשבוע שעבר. אסתר זה הדבר הפנימי, היא לובשת מלכות, לא בגדים. מרדכי הוא בשער המלך, הוא לובש את בגדי המלכות. אבל ותלבש אסתר מלכות, פירושו היא לובשת את המלכות הפנימית הזאת. הזוהר הקדוש לא יכול היה שלא לתת על זה את הדעת. מקור 13, מי מלכות איתמה בלבושי יקר וארגוונה, הלב הכי יקרי. לפעמים הזוהר אומר דברים פשוטים לחלוטין, זה פשוט. אם המדובר הוא על בגדי מלכות, לא כך כתוב. אלא ותלבש אסתר מלכות והתלבשת במלכות עילה הקדישה, ודאי לבשה רוח הקודש. היא לובשת משהו. חז"ל מתארים שמשה רבינו מצווה על יהושע לצאת להילחם בעמלק. הבא שילחם בעמלק יהיה שאול. הבא שילחם בעמלק יהיה מרדכי. אסתר, המשותף לכולם הוא אחד. בני בניה של רחל. כולם מאותו צד. כולם מהכיוון ההוא. אומרים חז"ל, במקור 11 שלא נקרא אותו בסופו, המלך עניינו הוא לא ירא אלוהים. מי שיכול לנצח אותו זה שהפתיחה שלו בעולם היא את האלוהים אני ירא. הוא והצד שלו הוא מי שיתפוס את המלחמה האמיתית והמלך. זאת לא מלחמה טכנית. את שאר המלחמות יארגן יהודה. סתם צריך שבט, שם צריך מלך, שם צריך מלחמה. שם יש מלחמה ברורה, עם פלשת ועם צור. שם ברור מי צריך לנהל אותו. עם עמלק קוראים ליהושע ואומרים לו, צא הילחם בעמלק. החלק הזה של הבית, של מי שעוסק בירא אלוקים יותר מכולו. בירא אלוקים, עם היותו בתוך המצרים ובתוך הפרסים ובתוך הגלות ועם הטרפים, זה הצד הזה של רחל, של מרדכי, של אסתר אצל אחשוורוש. בפתחה של המגילה ישנם פסוקים שמקוצר הזמן נראה רק את הפסוק ולא נראה את הדברים הבאים בפנים. הדברים הם מופלאים, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. ראו שם כל הפרשנים אחד משניים. אם הרבים מעמי הארץ זה המלאיקים, ממתי מותר לקבל המלאיקים לגירות? אני צריך להרוג אותם. ככה הדין. אבל לגירות איך אתה יכול לקבל? אתה לא יכול, אל תרוג, אבל מה אתה מקבל לגירות? ואם רבים מעמי הארץ כפשוטו, פירושו סתם, מעמי הארץ, גויים בעולם, מתייהדים, אז למה נפל פחד היהודים עליהם? הרי המלחמה היא רק בעמלק. אז למה נפל עליהם פחד היהודים? הרי זו מלחמה מאוד ספציפית. מסביר השפת אמת, ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם, לא עליהם, על עמי הארץ. עמי הארץ זה הגויים. נפל פחד היהודים עליהם זה על עמלק. נו, אז איך זה קשור? מה שהעולם לא מבין את היהדות זה מפני שלעמלק עוד יש דריסת רגל בעולם. נפל פחד היהודים עליהם, עכשיו עמי הארץ יכולים להתחיל להתקרב לביתי, בית תפילה יקרא לכל עם. רבים מעמי הארץ השתחררו, כי נפל פחד היהודים עליהם, על אלו שמקררים בדרך. המן מן התורה מניין, שנאמר המן העץ אשר ציוויתי. חוזרים להתחלה ובתום. עץ הדעת הזה כבר עסקנו בו הרבה פעמים. מה קרה שם? קרה שם דבר פשוט. קדוש ברוך הוא ציווה על האדם ועל חווה מצווה אחת. והאדם וחווה הופכים את הציווי הזה מציווי טבעי של מכל עץ הגן אכול תאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אל תאכל ממנו כי וכולי, הופכים את זה למשחק של שוטרים וגנבים. בא הנחש ואומר לה לחווה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. נפגשנו הרבה יותר מפעם. והיא נופלת. וכשהיא נופלת היא אומרת מיד, כל עץ הגן אוכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לו. וכאן כך קראנו לזה, מאיתה חווה, מהמאמינה הגדולה של העולם, לאישה הדתית שעושה את מה שהדת מחייבת. הרי גם אמר אלוקים כן, הרי הוא בעיקר אמר כן, הרי מה שאמר אלוקים הוא מכל עץ הגן אכול תאכל. אבל היא מחלקת, מה שטבעי לנו הוא לאכול. אלוקים לפעמים מפריע לטבע, אבל אנחנו מתגברים. אומר אלוקים לא. ואז זה ברור, לא תאכלו, לא תגעו, לא. המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אחת. מי לימד אותך להתחבא מאחורי העץ ולהתבייש? למה הטבעיות שלך ושלי נפגעת? היקה, איפה השראת השכינה שהייתה איתנו? למה מעכשיו אתה רק מבחוץ ואני מבחוץ לך? המן מן התורה מניין פירושו, איפה הכוח הזה לנסק בין האדם לאלוקיו? מאיפה הכוח הזה של רפידים, של עמלק, של המן הרשע, שנאמר המין העת אשר תהיה? סופו של העולם יהיה לחזור לגן העדן. סופו של העולם יהיה לתקן את מה שהמן קלקל. בשביל להגיע לסוף הזה לובשת אסתר מלכות, נפגשים שוב עם תורה, מוחים את עמלק ויכולים להקים שוב את בית המקדש. ובניין המקדש ולתפקיד של מרדכי בתוך כל המגילה הגדולה הזאת נכנס בעזרת השם בשבוע הבא. ערב טוב.